אני מקווה שהתחלנו ביחד.
אם לא, האורך שלנו יעבוד קשה.
יש דבר אחד שהאורך שלנו יותר שונא מלעבוד קשה, וזה לעבוד קשה על פרק שבהתחלה שלו, אחד מאיתנו אומר, טוב, האורך שלנו יעבוד קשה.
לא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים.
שלום וברוכים הבאים ללא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים שהוא גם פודקאסט על.
פודקאסט
על. וואי, זה היה קליפט. אני איתי חורב, ואיתי נמצאים עמית בלום האגדי.
טם טם טם.
ואלעד הן הלא גשמי.
וגם שלום שלום.
מה?
כי אמרתי רק טם טם טם, לא אמרתי שלום.
זה נכון. אלעד הן לא באמת איתנו. הוא עד כדי כך לא גשמי הפעם. אז עמית, תגיד. רוצה לשמוע מה הגניב אותי במשחקי תפקידים השבוע?
ספר לי, מה הגניב אותך במשחקי תפקידים השבוע?
אז השבוע היה סשן, שזה כבר משהו מגניב, כן? לא כל שבוע יש לי סשן. היה סשן של אותו משחק, אחד השחקנים אמר הגדרה שמאוד אהבתי השבוע, קטולו ז'ול ורן. אז היה סשן של זה, אבל מכל נסיבות לא שיחקנו במשחק עצמו, אלא עשינו מיקרוסקופ בעולם המשחק. זאת אומרת, בחרנו איזושהי עיר שיש במשחק, ועשינו מיקרוסקופ שמתמקד בתהפוכות שהיו בעיר הזאת בכמה שנים לפני ואחרי הקמפיין שבו אנחנו משחקים. וזה פשוט היה לי נורא כיף, כי זה קמפיין נהדר, כן? והמנחה שמריץ אותו, הוא מאוד מאמין בשליטה חזקה של המנחה במשחק. זאת אומרת, יש לו איזשהו רעיון, איזושהי חוויה שהוא רוצה להעביר לנו, ובאמת כשזה מה שאתה רוצה, אז אני חושב שחשוב שלמנחה תהיה שליטה חזקה במשחק. ואני מאוד נהנה מהמשחק, אבל הסשן מיקרוסקופ הזה פתאום הזכיר לי כמה אני נהנה כשיש יותר מקום לשחקנים ליצור תוכן ולהוסיף דברים למשחק. ואני לפעמים אומר את זה, אני לא בטוח אם אני אומר את זה בהקלטה, אבל הנה עכשיו אני עומד להגיד את זה בהקלטה, שאני עשרות שנים הרצתי משחקים מסורתיים שבאמת הם בשליטת המנחה, ובשנים האחרונות האמת היא שלא מעט בעקבות הפודקאסט אני מנסה להיכנס יותר לעולם הזה של לשחק בשביל לגלות מה קרה, ואני קצת נאבק בזה. אני מודה שכמנחה קשה לי להיפטר מהרגלים ישנים, וזאת הייתה איזושהי זריקת עידוד בשבילי להמשיך להילחם ולהתאמן ולהצליח בסופו של דבר להיות יותר מנחה שמשחק בשביל לראות מה קורה, ולא מנחה שמשחק בשביל להעביר את החוויה שהוא תכנן לשחקנים. טוב, אני רוצה להיות גם וגם, אבל אני מרגיש שכרגע אני יותר השני ופחות הראשון.
גם שאם זה משחק מסורתי, זה כנראה מנחה ולא מנחה. אבל... בלי להעליב, אבל בוא.
כן. זה נכון. זה נכון.
צריכים עוד שחקניות, מנחות, כאילו, בואו. שיחקתי משחקים רק עם שחקנים, ושיחקתי משחקים שגם שחקניות השתתפו בהם, והמשחק היה שונה לחלוטין, ועשיר מאוד.
אני מסכים, אבל באמת אם אנחנו מסתכלים 40 שנה אחורה, אז כנראה שהיו 90 ומשהו אחוז שחקנים, אם לא יותר.
טוב, אז אם אתה מספר על משחק שלך, אז גם אני אספר על משחק שלי.
כן?
כן.
טוב, אני אאשר את זה.
אז שיחקתי עם אח שלי ואחיין שלי את קרבטק, והחלטתי שהסיפור מעניין אותי, אבל המשחק עצמו לא.
רגע, רגע, שיחקתם עם התרגום העברי שיצא בשנות ה-90?
לא.
כאילו, לא שיחקתם באנגלית?
שיחקנו, כאילו, הספר היה באנגלית.
אה, לא, כי זה ספר שיצא בעברית פעם. קופסה, למעשה.
אני מאמין לך. אתה אומר זה יצא בשנות ה-90, כמה בשנות ה-90?
אני מניח שדי בהתחלה שלהן, אבל...
זה... אני חושב שכאילו הייתי בן 6?
כאילו זה פחות או יותר מאותה תקופה של מאוד קופסאות, אני חושב שזה אפילו אותה הוצאה, אבל על זה אני כבר לא מוכן להתחייב.
אז בערך 3.
משהו כזה, כן.
אז מפה לשם... הסיפור שאח שלי הנחה היה סיפור מאוד מעניין, אבל לא עניין אותי לשחק אונליין במיניאטורות ולחשב מרחקים וטווחים והסתתרות ביערות ודברים כאלה וכמה מי פוגע במה, זה לא מעניין אותי. בוא נספר סיפור, בוא נספר סיפור, מי מנצח בקרב טק שאחר כך, זה לא בשביל זה באתי. אז אמרנו שנשחק שיטה אחרת, ועברנו לכוכבים אינספור, Stars Without Number, שכבר דיברנו עליה בפודקאסט הזה פה ושם. אז אני לא אספר על השיטה, אני כן אספר על תהליך יצירת הדמות בשיטה הזו, שהוא יחסית קליל, כאילו... הוא ממש לא עמוס מכניקה, יש דף סיכום של איך בונים דמות, והוא לוקח בערך עמוד אחד. יש דמויות מובנות באינטרנט, שממש פשוט כאילו להשתמש בהם בדפים שלהם, אפילו ברול 20. כאילו ממש פשוט וממש זה, אבל הוא כן לוקח כל מיני אספקטים מעניינים. כלומר, חוץ מהתכונות היבשות, הוא שואל, נשאל את השאלה של... מה המקצוע אליו הוכשרת? מאיזה רקע אתה מגיע? מה הלימודים שלמדת? האם זה לימודים רשמיים או משהו, אנחנו אומרים, School of Life וכדומה. וכל הדברים האלה בעצם נותנים לך כל מיני כישורים שאתה מוסיף לדף דמות שלך. והדבר הזה כאילו בסופו של דבר כשאתה אומר ש... צעד צעד, אתה מרגיש איך הדמות שלך נבנית, ואיך גם נבנה לה סיפור רקע. כלומר, אתה מבין מאיזה כוכב היא הגיעה, מה הרקע המשפחתי שלה, איך, איזה מקצוע היא למדה, איך היא למדה, איזה בית ספר היא למדה, ואז איך היא הגיעה לאן שהיא הגיעה היום, וקצת מה היחס שלה לחיים. כלומר, אם אני מסתכל על הדמות שאני בניתי, אז אני בניתי דמות שהייתה ב... בית ספר לפסיונים, שזה המקבילה של קוסמים שם. המקצוע שלה היה רופאה. הלימודים שלה היו לימודים רשמיים באקדמיה, אבל מצד שני, אחר כך בחיים, בית ספר הפסיוני שהיא למדה בו הותקף ונהרס, והיא ברחה עם פושעים, וככה היא ברחה מהכוכב. ובסופו של דבר ההסתכלות שלה היא רופאה והיא הדבר הכי חשוב בסביבה ואין לה שום בעיה שכולם יקריבו את עצמם בשבילה. וזה פשוט מדהים לראות איך הסיפור כאילו ממש, איך כאילו הדברים האלה בונים סיפור רקע מעניין.
זה מגניב, יש כאילו, זה משהו שאני מכיר ממשחקים אחרים, העניין הזה של לתאר את החיים של הדמות וכל שלב בחיים מוסיף לה עוד יכולות. שרשה את זה במשחק Dark Conspiracy, איזשהו משחק כזה על פלישת חייזרים או שדים או משהו כזה, שגם יצא בשנות ה-80-90, ושם מרכבת הדמות היה לבחור את כל מסלול הקריירה שלה, כשכל דבר שאתה בוחר הוא 4 שנים, היא עכשיו הייתה 4 שנים באקדמיה, 4 שנים בצבא, 4 שנים, לא יודע, הוא היה הומלס, ועוד 4 שנים טבח.
אבל במשחק הזה גם יכלת למות במהלך בניית הדמות, לא?
אני נדמה לי שבמשחק הזה ספציפית לא.
היה משחק אבל.
היה איזשהו משחק כזה, כן.
שגם עשה משהו דומה, לא זוכר. מאזיננו, אני אברר לכם את השם, ואני אשים אותו.
משהו עם ארף אני זוכר, אבל אני לא זוכר יותר מזה.
זה היה איזה משחק סייפה, אם אני זוכר נכון.
כן, אני גם זוכר את זה.
והדמות שלך יכלה למות במהלך בניית הדמות, שזה מצחיק. כן, בכל מקרה, זה מגניב, ומי שלא יצא לו אני ממש ממליץ, ומי שסתם רוצה להרגיש מעין חוויה קצת, אז יכול לשחק את המשחק מחשב, אם הוא ימצא אותו כי הוא ממש ישן, Whale's Voyage, שהדבר הכי טוב במשחק הזה זה תהליך יצירת הדמויות בהתחלה, וזהו, תעצרו שם, אל תמשיכו למשחק עצמו.
יש גם את המשחקים הישנים של מבוכים ודרקונים משנות ה-80-90, תחילת 2000 אולי גם היו כאלה, שבהם אתה בונה את החבורה בהתחלה, והם נותנים לך את האופציה במקום, אתה יודע, הם מגלגלים לך תכונות, אבל הם אומרים, אתה יכול, אתה יודע, לשחק D&D, אתה יכול לגלגל לך דמויות ותכניס את הערכים, ואז כמובן שכולם הם מגלגלים לבד את הדמויות בבית, והיו להם דמויות שכל התכונות 18.
ברור.
זה היה נורא כיף להרכיב דמויות שם.
ודאי.
עמית.
כן.
אני רוצה לדבר על נושא כאוב היום.
בוא תדבר על נושא כאוב היום.
אין דרך יפה להסתכל על זה. אלה כישלונות שנכשלתי בעבר. אני רוצה לדבר על כל מיני משחקים, בין אם חד פעמים ובין אם ממש שיטות, שרציתי לכתוב ולא כתבתי. אני רוצה לספר עליהם. אין פה איזושהי תיאוריה או איזושהי נצות למנחות, זה פשוט מורקים כאלה, דברים שרצינו לכתוב ולא כתבנו.
אני אחדד ואגיד שאני בכל זאת מציע לכם לשמוע את הפרק, כי יכול להיות שיהיו פה זירי הרפתקה שאולי יעניינו אתכם, ואולי אתם תכתבו אותם, כי אנחנו לא כתבנו אותם.
עוד אופציה היא לשמוע את הפרק, להתלהב מהרעיונות שנעלה וללחוץ עלינו לכתוב אותם.
גם אופציה.
ומי יודע, אולי נסכים, אולי נסכים.
אז תן בראש.
טוב, אז אני אתחיל מאיזשהו פרויקט שניסיתי להקים לפני כמה שנים, ובאמת התחלתי לעבוד עליו עם עוד אנשים. זה איזשהו פרויקט של תרגום חובבים של ההרפתקאות הקלאסיות של רומח הדרקון. לא ה-12 מודולים המקוריים, שהם זחילות מבוך מאוד... זכילות מבוך קלאסיות כאלה, יש המבוכים של 70 חדרים בכל מודול או משהו כזה, אלא איזושהי גרסה שיצאה 15 שנה מאוחר יותר, שהיא הרבה יותר סיפורית, והיא גם מותמת, חוץ מ-D&D, מותמת לאיזושהי שיטה נוספת, ש-TSR, שהיא החברה שהוציאה את D&D באותו זמן, לפני וויזרדס הוציאה, שנקרא סאגה, שיטה שהיא באמת יותר סיפורית ופחות טקטית, ואני לא זוכר אפילו באיזה שיטה רציתי להריץ את זה. אנחנו ישבנו ותרגמנו רק טקסטים, ואני חושב שממש ישבנו ותרגמנו את עד סוף הספר הראשון, זאת אומרת יש את שליש מהקמפיין בערך תרגמנו, ואז זה די נעלם. אני לא חושב שמישהו מהמשתתפים הריץ את זה לילדים שלו, זאת אומרת המטרה הייתה להריץ את זה לילדים. המטרה שלי ספציפית הייתה להריץ את זה לילדים, ואז לתת להם לקרוא את הספרים, כדי שהם יהיו כזה, יו, כתבו ספרים על המשחק ששיחקנו, זה מדהים. שזאת עקרונית הייתה המטרה של TSR, כשהם הוציאו את רומח הדרקון, שאנשים ישחקו בהרפתקאות ואז יקראו את הספרים. בסוף הספר האחרון יצא לפני ההרפתקאות האחרונות, עשה קצת ספוילרים, לא נורא. אז זהו, זה לא היה אמור להיות משהו מסחרי מן הסתם, כי אסור...
זהו, כי זה נשמע כמו משהו שהוא לא... לא עומד בנושא זכויות.
כן. אבל זה עדיין היה מאוד נחמד אם היה דבר כזה. אבל אין. יש שליש.
אני אספר לך על משהו שאני רציתי לכתוב. רוב הדברים שאני רציתי לכתוב זה הרפתקאות. או משחקים או חדפים או דברים כאלה. אחד הדברים שממש רציתי זה הרפתקה לעולם האפלה, הרפתקת יחיד, ולהרפתקה עוד פעם הייתי צעיר וחסר מעוף, אז קראתי לה באנגלית.
הייתי צעיר והייתי צריך את הכסף,
ממש ככה. ולהרפתקה, קראתי My Name is Adam. וכל הרעיון של ההרפתקה זה לשחק מישהו שמתעורר בבית חולים עם אמנזיה. זאת אומרת, הוא מקבל דף דמות חלק לחלוטין, ולאט לאט, ככל שהוא עושה דברים או מנסה לעשות דברים, הוא מגלם בעצם מה התכונות והמיומנויות שלו. ויש לי סיפור ממש מגניב בהתחלה, כלומר אני יודע מה קורה בהתחלה, אני יודע איך הוא הגיע לבית חולים, אני יודע מה קרה שם, אני יודע מי הגורמים השונים בסיפור שנאבקים שם וסביב מה, יש לי רעיון ממש מגניב לסוף, כלומר לאיך כל הסיפור מסתיים ואיך זה מגיע גם לשחקן, כלומר הבחירה בסוף היא מהותית ומשמעותית, והיא תהיה של השחקן. אני לא יודע עדיין איך לחבר את זה לזה. מה קורה באמצע, אני לא יודע.
האמת שזה מזכיר לי משחק שבו שיחקתי בכנס, סיפרתי עליו כבר באיזשהו פרק, זה משחק שנקרא Cassandra Project, זה משחק על סוכנים עם כוחות על טבעיים במלחמה הקרה, זה פחות קריטי. לכאורה חלק מההנחות של המשחק זה שהגורל דואג שהאנשים הנכונים יהיו במקום הנכון ובזמן הנכון. ובגלל זה אתה משחק, יש לך רשימת יכולות בדף דמות ויש לך מספרים, אבל המספרים לא מחוברים ליכולות. אתה מחליט כמה יש לך בכל יכולת ברגע שאתה משתמש בה. ואז היא כבר מתקבעת. אני עכשיו צריך לראות במישהו, אני שם 4 באקדחים, מעכשיו תמיד יהיה לי 4 באקדחים ולא יהיה לי יותר 4 לשים במספרים שאני יכול לפזר.
אוקיי, זה מגניב.
זה רעיון מאוד חמוד, אני בטח אריץ לכם כזה מתישהו.
מעולה.
אם כבר דיברנו על חד פעמים ועל להתעורר בלי זיכרון, זה לא כל כך קשור, לא מאוד קשור, אבל איפשהו בתוך הראש שלי זה כן קשור. אני אספר, זה גם טיפה מתחבר למה שאמרתי בהתחלה, לשחק כדי לגלות מה קורה. שבתחילת שנות ה-2000 אני הרצתי את זה בביגור 2, את מה שהרצתי, שזה אומר בשנת 2002, הייתה לי תוכנית לכתוב מיני קמפיין, לא זוכר 10-11 הרפתקאות שמבוסס, ששואב השראה מהאלבום The Downward Spiral של Nine Inch Nails, וזה, זאת אומרת, אני מסתכל על זה היום ואני מבין שזה היה קצת לא מאוד חדשני, כי זה עדיין היה משחק מאוד מאוד מגביל, אבל למרות שהוא היה מאוד מגביל, הוא היה במטרה לגלות מה קורה. הרצתי משחק אחד מתוך אותו מיני קמפיין, והמטרה הייתה לכתוב את המשחקים הבאים לפי איך שהסתיימו המשחקים שאני אריץ, ואז לא כתבתי אפילו את המשחק השני. אבל המשחק הראשון היה על אנשים שנפגשים בלוויה של מישהו שהם הכירו, והם כולם שונאים אותו, והוא לכאורה התאבד, ולכולם כתוב בדף הדמות שבעצם הוא רצח את אותו איש, והמטרה במשחק הייתה לגלות בדף דמות של מי כתובה האמת, ואצל כל השאר כתובים שקרים, שהם לא באמת רצחו אותו. מאוד קיוויתי שבסוף המשחק מישהו יתוודא שהוא היה רוצח. בפלייטסט שהרצתי זה יצא נהדר, בכנס עצמו אני לא חושב שמישהו יתוודא בסוף, אבל אני כבר לא זוכר, האמת.
אם זה היה טרופים של ריגול או משהו כזה, אז בסוף גם מגלים שהגופה בכלל לא נמצאת בלוויה, והאם הוא מת באמת.
אני לא זוכר אם זה היה בכנס או בפלייטסט, אבל אחד מהם בדק שהגופה בתוך הארון והתקין מנעול על הארון כדי שאפילו אם תהיה תחיית אמיתים הוא לא יברח האחד הזה וזרק את המפתח לזה אגם.
הדבר הבא זה היה אז ככה, אני רציתי להריץ קמפיין לקבוצה שלי. ההשראה לקמפיין הזה, יסלחו לי מאזיננו,
אני לא מאזין, אני לא חייב לסלוח.
ממש, השיר Lullaby for a Princess.
אני לא חושב שאני מכיר את השיר הזה.
לא סביר שתכיר את השיר הזה. השיר הזה הוא משירי הפאנפיק שכתבו לעולם של My Little Pony.
אני חושב שכבר בריצה הראשונה של My Little Pony הייתי מבוגר מדי.
אתה לא ברוני?
לא, אני...
כי ברוני זה בחורים בגילי ה-30 שהם מעריצים את My Little Pony.
אני חשבתי שזה שכירי חרב משיר של אש וקרח או משחקי הכיף.
וואו, לא קראתי.
יש שם את ברון.
הבנתי, קראתי את זה ממש מזמן עד פרק 4 ונשברתי.
אני חושב שברון מופיע אחרי פרק 4.
לא פרק 4, סליחה, ספר 4.
לא, הוא מופיע בספר הראשון כבר.
אוקיי, באמת שאני לא התחברתי לסדרה מספיק כדי לזכור את זה. בכל מקרה, עוד פעם, לא ראיתי את הסדרה, הייתה לי חיילת שראתה אותה, ואמרה שזה כאילו הסדרה מתחילה בעונות הראשונות, וכולה ללה וסבבה והכל וזה, והכל נחמד ומתאים לילדים, אבל באיזשהו שלב הם מתחילים להכניס שדים, וצ'יינג'לינגס שמחליפים מקום, דופלגנגרים שחוטפים פוניז ומחליפים אותם עם צ'יינג'לינגס, וכאילו הסדרה הזאת תופסת פן מאוד מאוד דארק באיזשהו שלב.
אוקיי.
אבל הפרמיס שלפחות של העונה הראשונה, פרק הראשון או משהו כזה, זה מאבק בין שתי האחיות, יש את האחות המלכה של השמש ואת האחות הנסיכה של הירח. האחות המלכה של השמש, כולם אוהבים אותה, וכולם מכירים אותה, כולם רואים אותה ביום, והכל סבבה, והכל נחמד, והכל יפה. ובלילה, כשכולם הולכים לישון, זה בעצם הזמן של האחות של הנסיכה של הירח, אבל היא מרגישה לבד, ומרגישה שאף אחד לא מעריך אותה. אז היא נעלבת, והיא מטילה קסם, שהשמש לא תזרח. האחות של השמש לא זורמת על זה, ויש קרב בין שתי האחיות, ובסופו של דבר האחות של השמש משתמשת באיזה ארטיפקט ומנצחת בקרב, ומגרשת את האחות הקטנה לירח למשך 1,000 שנה. בשיר, Lullaby for Princess, האחות הגדולה מדברת על האשמה שהיא מרגישה בנוגע לקרב הזה, והיא אומרת של Forgive me for being so blind, כי היא אומרת שאם היא הייתה רואה את העצב של האחות הצעירה, אז היא הייתה יכולה למנוע את זה. היא הייתה יכולה לעשות משהו כדי שזה לא יקרה. ואני רציתי לכתוב קמפיין שמתבסס על המאבק בין שתי האחיות, או בין שני אחיות או אנשי משפחה, שבסופו של דבר יוביל קרב ביניהם, ויכריח אחד מהם לגרש, להרוג, לעשות משהו לא נעים לשני, תוך כדי שהוא בוכה על זה שהוא צריך לעשות את זה, ומאשים את עצמו על הדבר הזה. היו לי שתי בעיות כשניסיתי להריץ את זה. לא כתבתי את זה, ניסיתי פלייטסט עם הקבוצה שלי, היו לי שתי בעיות. בעיה ראשונה, כל זה סיפור מאוד יפה בין NPCs, ולא משתף יותר מדי את הדמויות של השחקנים. ובעיה שנייה זה ששחקנים בדרך כלל לא הולכים בנתיב הישר, והייתי צריך לעשות הרבה דברים כדי להציל את האחיות ממרדר הובוז. שיותר היה חשוב להם כמה שווה הכתר מאשר הרגשות של הנסיכה.
אתה יודע, כתר זה לא מעט כסף, אתה יכול לסדר אותם.
בהחלט, שום זה גם תיארתי אותו מאוד יפה, ואתה יודע, גם היה כתר מיוחד לשמש וכתר מיוחד ללילה, וזה לא עבד בכלל.
זה נשמע כיף, זה נשמע, חוץ מהכתר שזה לא עבד, הרעיון עצמו נשמע אחלה.
הרעיון הוא זה, אתה יודע, האמת שאפילו בעקבות הרעיון הזה גם שאלתי את הגמדים שאלה, שאלתי איך בונים NPCs, של השחקנים יהיה אכפת ממנו. כי רציתי שיהיה להם אכפת מהחיות.
והם הצליחו לענות על זה?
הם ענו על זה. בסופו של דבר, בעקבות ההצעות שלהם, בניתי NPC, שהשחקנים יותר התייחסו אליו כמו חיית מחמד. כאילו זה חמוד שהוא בסביבה, והוא כאילו מביא לנו דברים בחינם, אז כאילו סבבה.
אני לא יודע אם הייתי משתמש במילה אכפת בשביל לתאר את זה, אבל...
בסופו של דבר, כאילו, הם גם עשו בשבילו דברים, הם מילאו משימות שהוא ביקש מהם, הם לא הרגו אותו בכל הזדמנות, לא לקחו לו שום דבר, ואז הם גילו שהוא הנבל בסוף. טוב, לא הנבל בסוף, הוא היה נבל באמצע, אבל עדיין.
אבל אחר כך הוא חזר למוטב ונשאר חבר שלהם בסוף, או ש...
לא, ממש לא. הוא הקריב את עצמו כדי להביא את הנבל שבסוף. כן, אבל בסופו של דבר הקמפיין היה כל כך דיריילד מהכיוון המקורי, שאני חושב שהשחקנים בכלל לא ידעו שהם פגשו את האחיות, כאילו אחות אחת כן, אבל את האחות השנייה הם פגשו פעם אחת, ופשוט לא, המשיר, לא חזרו לשם יותר, אז היא ממש לא הייתה חשובה להם.
ייי!
כן, כן, זה... אבל כן, אם אני אשב לכתוב את זה מסודר, אולי אני אוכל לגרום לזה לעבוד.
זה יכול... יש לי משהו לספר עליו קודם, אבל אני אוכל... אחרי שאני אספר את הדבר האחרון שעליו אני רוצה לספר, אני אוכל לחזור אחורה לעניין הזה. אבל קודם כל אני רוצה לספר על, על הרפתקה שתכננתי לכתוב. היה אמור להיות כנס אי-גריאטרי, כנס למבוגרים, מבוגרים בני 20 ומשהו, גריאטרי.
זה לא היה 27 פלוס או משהו כזה?
יכול להיות שעכשיו זה 27 פלוס, אני כבר לא יודע. תכננתי להריץ בכנס הזה, ואמרתי, אני כל כך אוהב את נסות הלפיד, אני אכתוב הרפתקת היכרות עם נסות הלפיד, ואני אריץ את זה שם. וחשבתי על איזשהו סיפור רקע, עם משהו עם מחשפה ששומרת על איזשהו יער, ואז היא מתה, והחבורה מגיעה לבקתה שלה כדי לראות מה קורה שם, למה פתאום... הפסיקו לקרות כל מיני דברים ביער, ואפילו פניתי למישהו שיכין לי מפה של הסביבה, יצא באמת מפה מאוד יפה ומאוד מרשים, ואז הכנס התבטל, קורונה, בלגנים, ולא היה לי כוח לכתוב. את סיפור הרקע עצמו ישבתי וכתבתי כסיפור קצר, בסוף הוא התפתח לכיוון שלא כל כך מתאים להרפתקה עצמה, אבל לא נורא, אני מרוצה מהסיפור הקצר הזה. אני אקשר לאיזשהו מקום שבו אפשר לקרוא אותו אם תרצו. אבל ההרפתקה עצמה לא נכתבה מעולם. אני לא יודע אם היא תכתב אי פעם. וזה קצת מבאס אותי, כאילו כל כך השקעתי בזה מחשבה, וישבתי באמת הרבה זמן לכתוב את הסיפור הזה. עם הרבה שכתובים ועזרה ודברים. וזהו, ואז זה לא קרה. ואני עצוב.
כולנו עצובים. העולם ריק יותר כי אתה לא כותב דברים.
כן.
אז ככה, לי בביגור, לא יודע, לפני איזה 600 שנה, באמת שאני לא זוכר איזה, יכול להיות שזה היה ביגור שבו אתה הבאת לאנשים את קוסמים קטנים בעברית.
זה יכול להיות. היה ביגור כזה.
אני יודע שהיה ביגור כזה. אני חושב, יכול להיות שזה היה ביגור הזה. בכל מקרה,
שאגב זה היה ביגור שבו גם תכננתי להריץ הרפתקה ועשיתי את זה.
סיפרתי על זה בעבר, על המקרה הזה שבו התנודבתי להריץ הרפתקה למבוגרים, במקרה זה יצא ככה, ועל המשחק שהיה מבוסס על משחק לוח. סיפרתי על זה בעבר, אני לא זוכר באיזה פרק, בכל מקרה, רצתי את זה אני ועוד חבר שלי שהיה מנחה, והוא התחזה בהתחלה בתור דמות שחקן שעושה משהו ממש קיצוני, ואז כולם אמורים לראות בו. בכל מקרה, זה היה פשוט משחק מעולה, באמת שהיה משחק מצוין, היה חד פעמי מעולה שאנשים יצאו מהמשחק הזה בתחושת וואו בסוף המשחק. בין הביגור הזה להיום, כמעט כל הנוטס וכל הרשימות שלי מהמשחק הזה הלכו לאיבוד. ואני ממש רוצה לכתוב אותו מחדש, כי זה פשוט היה משחק מעולה. התחושה ש... כאילו החוסר ודאות שהשחקנים נמצאים בו לאורך כל המשחק, ולא בגלל שהם לא יודעים מה לעשות, אלא בגלל שבסצנה הזאת יש להם מטרה אחת מאוד 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 ברורה, ואז סצנה אחר כך הם מקבלים הודעה פרטית שהופכת להם לגמרי את המטרה שלהם, והם צריכים לעשות משהו אחר לחלוטין. אבל זה לא היה כאילו מתסכל, זה ממש רתם כאילו את האנשים באמת עד לרמה שהסוף, הסצנה הסופית של המשחק, כל השחקנים נמצאים בחדר עם פצצה ענקית ויש שם איזה שלושה או ארבעה טרוריסטים, ושחקן אחד ניסה לנטרל את הפצצה, שחקן אחר ניסה להפעיל את הפצצה מחדש, שחקן אחד, שני שחקנים ירו בטרוריסטים, ושני שחקנים ירו אחד בשני.
תמיד חשוב ששחקנים ירו אחד בשני.
בהחלט, כי היה יותר חשוב לראות אחד בשני מאשר לראות בטרוריסטים, או לעשות משהו עם הפצצה. וזה היה פשוט מעולה.
זה נשמע כיף. אני רוצה שתריץ לנו את זה פעם.
אני צריך לכתוב את זה. אם אני אכתוב את זה, אז אולי אני אוכל להריץ לכם את זה. הבעיה היא זה כאילו, סשן בביגור זה היה איזה 4 שעות, אם אני זוכר נכון.
כן, משהו כזה.
אני לא בטוח ש... כאילו, זה ייקח לנו איזה חודשיים.
למה? 4 שעות, זה...
בוא, זה ייקח לנו איזה חודשיים.
כן. אפשר לחלק את זה לפרקים? ולעשות כל פעם פרק, שני מפגשים כזה, ואז משהו אחר. הייתה איזה פעם, אני זוכר, שהרצת לי World of Darkness, וכאילו עשינו חצי משחק, ואז היו איזה שניים שלושה פרקים אחרים, 80, ואז היה החצי השני.
כן. נכון. מצד שני, אתה יודע, זה היה משחק שרצתי לאיזה 6 אנשים, אני לא חושב ששניים וחצי יספיקו.
כן, זה נכון.
יש הרבה פחות PvP בשניים וחצי אנשים מאשר ב6.
אלא אם כל אחד ישחק כמה דמויות, ואז נוכל אפילו להילחם בעצמנו.
זה מה שנקרא ממש האויב שבפנים. תראה, אני מציץ ברשומות, ואני רואה שכתבת מובי דיק ולא הזכרת את זה.
כן, אני רציתי להגיד ש... יש דבר אחרון שעליו אני רוצה לדבר, וזה כבר ממש משחק תפקידים שאני רוצה לכתוב, ועדיין לא הרמתי עדיין בקשר אליו. אז למי שלא יודע, שזה אני מניח כל המאזינים, הספר האהוב עליי בכל הזמנים הוא מובי דיק. זה לא פנטזיה, אני יודע, רבים יגידו שהוא משעמם, אני יכול להבין למה אומרים את זה, אני לא מסכים, אבל אני יכול להבין למה אומרים את זה. אבל אין מה לעשות, זה הספר הכי טוב, ועוד לא מצאתי ספר אחר יותר טוב ממנו, שלפחות לא כזה שהצלחתי לקרוא מההתחלה עד הסוף.
קראת את השתנות?
לא, של קארל ברג?
כן.
לא, לא קראתי.
אז לא קראת את הספר הכי טוב בעולם.
רואה, אז אני אנסה. אז אני מאוד רוצה לכתוב משחק תפקידים שבו, צדים את מובי דיק, שבו משחקים ממש את הדמויות מהפיקוואד, שזאת הספינה של אחאב שרודפת אחרי מובי דיק, וממש משחזרים סצנות מתוך הספר. זאת אומרת, זה לא אמור להיות משחק שבו יש חופש לדמויות לעשות מה שהן רוצות כל הזמן, אלא זה אמור להיות איזשהו סיפור יחסית סגור. אני כן רוצה להכניס איזושהי מכניקה, אולי בעזרת קלפים, אולי בעזרת גלגולי קובייה, שבעזרתה בוחרים סצנות. הסצנות אולי יהיו בנויות קצת כמו המקומות בזה, וואי, ברח לי השם של המשחק הזה עם החיות החמודות.
פוקימון?
לא, המשחק ששיחקנו.
וונדרלאסט, אהבת נדודים?
כן, בית נדודים. הסצנות אולי יהיו קצת כמו בבית נדודים, זאת אומרת, יהיו פרקים כאלה של הסצנות, איך הן בנויות, איזה דמויות חשובות שיהיו בכל סצנה, כי זה גם לא יהיה משחק עם דמויות קבועות, זאת אומרת, כל אחד יוכל לשחק דמויות אחרות בין סצנות, ואני הרבה חושב על איך אפשר לעשות משחק כזה, שמה שחשוב בו זה האינטראקציה בין הדמויות, והרגעים שנוצרים ביניהן, ופחות היכולת של הדמויות לעצב את הסיפור ולקבוע מה קורה. כי יש איזשהו משפט שאחאב אומר בספר, אני כבר לא זוכר איך הוא הולך בעברית, אבל הוא אומר שבנשמתי חרוצים חריצים, והיא מחליקה עליהם על פני מסילה לעבר גורלי הבלתי נמנע. וזה מה שאני רוצה, יש פה גורל בלתי נמנע. ועכשיו השאלה היא מה קורה בדרך. וזה יכול להתחבר, אם אני אצליח לפענח איך לעשות משחק כזה כמו שצריך, אז יוכל להתחבר למה שרצית לעשות קודם עם הנסיכות. אולי באמת מה שיהיה חשוב במשחק ההוא זה האינטראקציה בין הדמויות, ופחות ליצור את הסיפור הזה. כי הסיפור, כמו שאמרת, הוא יותר עובד בין הדמויות בלי שחקן מאשר בין דמויות השחקן.
תראה, יש עוד הרבה דברים שאנחנו רוצים לכתוב ולא כתבנו.
יש סיכוי שאני יותר רוצה לכתוב דברים ולא כתבתי מאשר דברים שכתבתי, ודווקא פעם הייתי כותב לא מעט.
זהו, אז אני חושב שאת הנושא הזה לא מיצינו מכל כיוון אפשרי.
לראשונה בהיסטוריה של הפודקאסט.
ויכול להיות שעוד נחזור ונדגום אותו בעתיד, אבל בינתיים נראה לי שלהתראות בינתיים.
להתראות בינתיים.
יאללה ביי.
ביי ביי.
לא קריטי. כולל המוזיקה המקורית מאת אלעד הן, מופץ ברישיון ניחוס שיתוף ו4 בינלאומי. נעימת הנושא שלנו, רטרו פיוטר דרטי מאת קווין מקלוד מ-incompetech.com, מופצת ברישיון ניחוס שיתוף ו3 לא מותאם. תודה רבה לירון וג על הפתיח לפרקליט השחקן. אפשר ליצור איתנו קשר בדואל lokriti.podcast@gmail.com. את לא קריטי יוצרים עמית פלום, איתי חורב, עודד דויץ' ואלעד הן.
קראת את השתנות?
לא, של קרול ברג?
כן.
לא, לא קראתי.
אז לא קראת את הספר הכי טוב בעולם.
אוקיי, אז אני אנסה. אני, אלעד תוריד את זה בעריכה, אני כן זוכר שבאותו אייקון שבו הוא יצא, נורא הצחיק אותי. השם שלו, כי זה בלי ניקוד. סליחה.